שלום רב לכולכם. היום נדון בשאלה שנקרא לה הקונה עם תוך כם. אנחנו מדברים על שאלה שבו אדם ביקש להחליף את מכוניתו. הוא רצה למכור את מכוניתו, לקנות מכונית חדישה יותר. מה שהוא עשה, שהוא הדביק, שם שלטים, שלטי מכירה על המכונית עצמה, הדביק והמכונית למכירה, כמו שנוהגים כולם לעשות. וזהו ככה, הוא יושב מחכה זמן רב, עובר חודש, עובר יותר, והוא מחכה ומחכה, אף לא מתקשרים, אין איזה קונה פוטנציאלי, אין קונה רציני שבא לקנות המכונית. והוא פשוט נפוח פה, אומר, מה קרה? מעניין מה קרה? למה לא רוצים? ואחרי זמן, הוא יושב בביתו, מנח קצת וכל, והנה הוא מצלצל לטלפון שלו, שומע צלצול, עונה, עונה לטלפון, והנה, שומע, תשמע, אני ראיתי את המודעה על המכונית שלך, אתה מעוניין למכור את המכונית, ראיתי והכל, אני מעוניין לקנות את המכונית שלך. ולא רק זה, אני נמצא למטה פה, אז אם אתה רוצה בוא תרד, נוכל לסגור עניין ולקנות. הוא מאוד שמח, בקרבו סוף סוף הגיע איזה אדם שרוצה לקנות את המכונית, ובדי, שמחה גדולה. אז הוא יורד אליו ורואה את המכונית, הקונה הזה מראה סימנים שהוא מאוד שבע רצון מהמכונית. אין, המכונית טובה והכל נראה יפה, אבל מה, הוא אומר, שמע, אני מעוניין לבדוק את המכונית, זה לא עולה כמה שקלים, זה עולה סכום, ואני מעוניין לבדוק את המכונית, אם הכל בסדר, אם אין בעיה רצינית, אין בעיה במכונית. הוא אומר, כן, אין בעיה. הנה, יש פה מכון קרוב אלינו, בעיר שלנו, בוא נלך לבדוק אותה. הקונה הזה אומר, שמע, לא, לא, אני מעוניין ללכת לעיר השנייה. בעיר השנייה יש שם מכון שהוא אמין יותר, אמין בעיניי ואני סומך עליו שם. שם אני מעוניין שם לבדוק שם. המוכר הזה לא התנגד, כי סוף סוף עד שהגיע לו קונה. בית הוא יודע שהמכונית שלו היא די טובה. הוא לא יודע שיש לו בעיות מיוחדות. הוא אמר, מה הבעיה? הוא רוצה לבדוק, יגידו לו שזה פחות או יותר נראה לי שזה טוב, ואז אמרנו, הנה סוף סוף, מצאתי קונה ואני אמכור את המכונית. ככה הוא, טוב, אז הוא הסכים. המוכר הזה הסכים לנסוע עם הקונה לעיר השנייה, ובכדי שיקחו אותה שם למכון. הם הגיעו לעיר השנייה, והנה הקונה עושה סימנים שהוא אינו שבע רצון כל כך מהמכונית. הוא אומר, תשמע, אני כבר מתחרט, אני לא מעוניין לקנות את המכונית. למה? כי אני שומע פה יש רעש במנוע, רעש מוזר במנוע, זה קצת מפחיד אותי, אני קצת לא רוצה דבר כזה, אני לא מעוניין. ושמע, איזה רעש, מה אתה שומע? איזה רעש, מה, הכל בסדר, מה אתה מדבר? ותשמע, שמע, הלב שלי דופק, אני לא כל כך רגוע מזה וזה, לכן אני מעוניין לא לקנות את המכונית, אני ממש מתנצל. המוכר היה המום. טוב, אז הוא ירד שם. באחד המקומות, באחד הרחובות, והמוכר הזה רואה שהאדם הזה הולך ועולה, נכנס לאיזה משרד שמה, נכנס, יורד משם מהמכונית, ישר נכנס למשרד, עולה קומה שנייה, ונכנס לשם. הוא הולך והולך, הולך מסתכל, בודק, מה יתברר? יתברר שבאמת הקונה הזה לא התכוון באמת לקנות את המכונית. הוא היה צריך להגיע לעיר הזאת, להיכנס למשרד הזה. רק הוא חיפש טרמפ, מונית עולה יקר, שהוא לא מסע מונית. אמר, הנה, לבית האוטו, הרעיון נחמד, במרכאות, כיצד שיהיה לו טרמפ חינם עד לשם. הנה, רואה את המודעה של המכונית. זה הרעיון, הפריק לו, רעיון בראש. הנה, אפשר לעשות, הנה, יש לי טרמפ חינם לשם, ללא צעה כספית, הכל. המוכר הזה מיד בא והתרעם וכעס עליו, אדוני, אתה גזלן, לא בזה מה שעשית, ככה עושים, אני מבדל, מה צריך להיות? אני מבקש דמי נסיעות, כמו מונית, הבאתי לך את המעשה, חיפשת מונית למעשה, והנה קיבלת מונית סופר טובה. לכן שואלים לי כמו מונית, מה ההבדל ביני לבין נהג מונית? אותו נסיעה, אותו הכל, מה הבעיה? ומתווכחים, אדם מתווכחים. לפתע מגיע אדם אחר משם ומסתכל, עובר ליד המכונית, מסתכל למודעה, מסתכל לכל זה, והוא שואל מי זה בעל המכונית והכל. הנה, אומרים לו, זה בעל המכונית. ואז זה מה שקרה, הם דיברו ביניהם, והקונה זה מאוד התלהב מהמכונית, התלהב מהמחיר, הכל התלהב. והוא קנה את המכונית. הוא, הוא אדם אחר, קנה את המכונית. זהו, אם כן, הקונה הראשון, למעשה, הוא טוען, אני פטור. אני פטור ממי שלם לך, כי סוף סוף, הנה, עד רבה, אני הורלתי לך. אני הבאת לך את הקונה. אתה ראית, אתה, הנה, הבאת לך את הקונה. תראה, הקונה שלך דווקא היה פה. הקונה שלך לא היה במקום אחר. הבן אדם הזה לא היה מגיע אליך לזה ולהוריד את המכונית שלך. זאת אומרת, הבאתי אותך אל הקונה. לכן, לפי, לכן, ודאי שלא מגיע לשלם לך, עד רבה, אולי מגיע לי גם דמי תיווך שמגיע. זה המקרה. השאלה מה הדין באמת? האם באמת, האם באמת האדם, הנושא הראשון הזה, הקונה הראשון, פטור מתשלום או לא? או, האם מגיע לו דמי תיווך? זה גם, זה בהמשך השאלה. זו השאלה, נשתדל לדון בה. שאלה הזאת אתם שמעתם מהרב יצחק זילברשטיין. הרב הגדול עם המקרים המיוחדים, והוא דן בשאלה הזאת. הוא הביא את השאלה הזאת והוא דן בשאלה הזאת. תמיד חשוב אחד רצה לומר שהקונה הראשון פטור מתשלום. מדוע? כי לפעולתו של הראשון הזה לא היה נמצא הקונה האמיתי, שהמוכר כל כך היה חפץ בו, חיכה לו בחלים על העיניים, והנה הוא מביא לו אותו, אז פשוט למעשה הוא הביא לו תועלת. הוא הביא לו תועלת. אז אם כן, עד רבה, הבאתי לך תועלת, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? דמי נסיעות גם כן, אני הבאתי אותה לקונה, מה? אילו, בוא נתאר לעצמנו, שאם באמת הקונה הזה, שקנה באמת, היה מצלצל לב, תביא את המכונית לפה, בוא אני רוצה לקנות אותה, אולי הוא לא היה בא, נוסע גם כן, גם להיות נוסע, לא חס על הדלק ועל הזמן שלו, כי הוא רוצה למכור, הוא רוצה גם שם, זה טוב לו. אז אם כן, באמת, אם כן הנושא הראשון, הקונה הראשון פטור. מעט סיוע לכך ניתן להביא מלגמרה מלאכות, דף סמך דלת. הגמרה מלאכות שם מדברת על מקרה כזה שאדם, לא עלינו, שהחליט ביום השבת, יום הקדוש, יום המנוחה, החליט שהוא רוצה ללכת לדוג. נסע למקום שזה שדייג בים, מקום, ואמר לקח רשת ביום שבת ולדוג דגים. או לאכול, או לא יודע מה, הלך ככה זה מה שעשות. הוא זרק את הרשת לים, ומשך את הרשת בשביל לשלוט, להוציא דגים. הנה, מה הוא רואה שם? הוא רואה שם בין היתר גם תינוק, שם התינוק, שנפל שם, כנראה במקום אחר נפל, נסחף, והוא הציל אותו. עם הרשת, משך את הרשת, משך במצא בתוך הרשת, גם תינוק, וגם דגים. והתינוק ניצל, ברוך השם. הנה, בזכות הצדה הזאת, הוא הציל נפש מישראל. זהו, השאלה, דנה הגמרא שם, האם בן אדם הזה התחייב מצד חילול שבת? כי סך הכל הוא בא לדוג, בא לצוד. והוא השליך את הרשת. זה שעלה לו אחר כך תינוק, זה קרה מקרה. אז האם אנחנו נחייב אותו או נפטור אותו מדין חילול שבת? כך דנה, שם זה מחלוקת בין שני המוראים שם יש. רבא ורבא שם, יש כמה גרסאות בזה. מי אמר, מי זה הדעה הזאת שיכולת מחייבת, מי הדעה שפותרת. יש, מה זה אמר אחד שם שמחייב. הוא סובר, אז יהיה למטר מחשבתו. הוא עכשיו לעשות רע, עשה, השליך את הרשת, עשה גם מעשה. יום, אז לכן הוא חייב כבר. המן דבר השני אומר, לא, לא. אנחנו נפתור אותו מצד חילול שבת, כיוון שהתוצאה יצאה טובה. למעשה הוא עשה פעולה בסופו של דבר יצאה מסקנה טובה. אז לכן יש מקום לפתור אותו מחילול שבת. ככה מאן דאמר השני בגמרא. אז זהו, שני מאן דאמרים בגמרא שם, אחד אומר שהוא חייב, אחד אומר פטור. מה הדין להלכה שם? הגמרא לא פושטת ולא פוסקת, אבל מה הרמב״ם? רבינו הרמב״ם הוא בא וכתב שהמן אמר להלכה נפסק כמו המן אמר השני. דהיינו שהוא פותר אותו מתשלום. כך יוצא לנו פה. כך יוצא לנו מהדבר הזה. זהו, אז כך פסק שהוא פטור. אם כן, לנידון דידן, דהיינו, מה הרמב״ם סבר? רמב״ם זה אמר, אם התוצאה יצאה טובה בסוף, לא ניתן לחייב אותו. כך פסק הרמב״ם. הלאה, בוא אנחנו, אם כן, רואים שהולכים לפי התוצאה. רואים, הולכים לפי התוצאה. ככה יצא. זאת אומרת, אם התוצאה יצאה טובה, לא ניתן לחייב. זהו. זה מעט דומה למקרה שלנו. במקרה שלנו מדובר גם כן שהוא חשב לעשות פעולה רעה, לגזול, ויצא לו, בסוף יצא פעולה, יצא תוצאה טובה, שנמצא הכל היום יוכל. אז אם כן, לפי הרמב״ם הזה, יש מקום לפתור אותו מתשלום. כך נאמר. זהו, עד לכאן. אלא מה, יש לנו בעיה, בעיה אחת. בעיה מספר אחת, שם מדובר בגמרא, נכון, מדובר על מקרה של בן אדם למקום. איסור ביתר, בן אדם למקום. ואילו כאן אנחנו עוברים דין ממונות, בן אדם לחברו. אז מי אמר שנוכל ללמוד משם, לדון דידן, ולגיד, הנה, לפי זה הוא פטור. מי אמר שבן אדם לחברו, נלמד משם ונפתור אותו מתשלום? מי מנין לנו? באמת, ראיתי שכמה אחרונים, דנו בזה. כאילו בעניין הזה פה כתבו שלושה אחרונים שפירוש מקרוחיים ועוד כמה אחרונים אומרים שכן, בהחלט ניתן ללמוד. ניתן ללמוד משם ולמדו משם. למדו משם באמת למקרה לגם דיני ממונות, שלפי זה לוקחים את הרעיון משם, אם הרעיון הזה מתאים גם לדיני ממונות. לפי זה יהיה מצייצה שנוכל לפתור אותו בתשלום. ככה יצא לנו. אם אנחנו נלך לקיש משנה משם, ופה מדובר בדיני ממונות, באמת יש מקום לפתור את הקונה הראשון. עכשיו, זהו, זה ככה יצא. אלא מה? זה לא נראה לי לומר כך. מדוע? מה ההבדל בין המקרה ההוא של מנחות לבין המקרה שלנו? במקרה של מנחות, מה מדובר? שבאותה הפעולה ממש שהוא עשה, הוא בא לצוד, ויצא תועלת, יצא הצלה באותה פעולה. מה שאין, כי במקרה שלנו, קודם כל, הביאו אותו למקום. הוא סיים את הפעולה שלו, בעל המכונית, סיים את הפעולה שלו פה, אותו מיד הוא התחייב, אותו הקונה הראשון התחייב ותשלום מיד. מה אחר כך בא וקרה איזה פעולה, של קרה, משהו תועלת דבר כזה, זה קרה דבר קרה שאחר כך. זה לא באות ביחד כמו המקרה של מנחות, כמו שהגרם מנחות, אלא כיוון זה אומרים, אדוני, אפשר להגיד, אם נשמיה כזה חולה. כך אפשר להגיד במקרה שלנו, אפשר להגיד, מנשמיה כזה חולה, ולכן זה לא דומה לשם, ויש מקום לחייב אותו בתשלום. מדוע? כי, כמו שאמרנו, כיוון שברגע שהוא הביא אותו, במרמה לשם, הוא הביא אותו סיים את פעולתו, מיד הוא התחייב, אותו הנושא, הקונה הראשון התחייב, אחר כך הופיע הקונה השני, אחר כך. לא, מהשמיים סייעו לו, מהשמיים מרחמים עליו, ואוהבים אותו, לא רצו רצו שירוויח פעמיים. כך נורא, נראה לומר, סיוע לכך, זה נשמע מבחינת הסברה, אבל ניתן להביא סיוע לדברים האלה מהגמרא סובר כמה קופטת וב עמוד שני קופטת זין שם דובר על אדם שם נביא סיוע שם דובר על אדם שיש לו על חמור ששווה 200 שעמד לטבוע בנהר עבר שם אדם עם חמור אחר ששווה רק 100 בעל החמור של המאה אמר לו, תשמע, אני אעזוב את החמור שלי והוא עלי תבוע בנער, כן, הוא תבוע בנער ואני אלך אציל את שלך ואתה תשלם לי את 100 חמורי כמובן, אם אני אלך אציל את חמור שלך, תתן לי 100 תמורת החמור שלי שהולך לתבוע בנער הוא אמר לו, כן, אין בעיה היה שווה לו לבעל החמור להרוויח 100 זה גם טוב ואז באמת הוא עזב את החמור שלו והלך הציל את החמור שלו של ה-200 הציל את החמור של ה-200 יצא החוצה וכל. מה שקרה, שהחמור שלו, של המאה עצמו, מעצמו, באופן מפתיע, לא מובן, יצא משם, יצא שם, ויצא גם הוא, גם תפס אותו. תפס אותו, תפס אותו, ואז מה קרה פה? הוא, א', הוא שוב זכה בחמורו, זכה בחמורו, ב', כתוב שם בגמרא שהוא חייב לשלם לו את המאה. הוא לא יכול להגיד לאדוני, לא, מה הפסדת? הוא לא יכול להגיד דבר כזה. אלא הוא שלם לו את המאה, ולמרות שהוא לא הפסיק לו מן החמור גם בידו. כן, גם פסק השולחן ערוך, ויש סימן, יש סמך ד', מובא הדבר הזה. אז ככה, ככה נפסק גם להלכה הדבר הזה. מה אומרי שמה? משמיה רחימו לה. שמיים רחמו עליו, על בעל החמור של המאה, ונכון, הוא לא הפסיד, הוא מצדיר, רצו שהוא ירוויח. מה קרה? רחמו עליו, והנה הוא, הנה הוא פשוט לא רצו, אהבו אותו. אהבו משמיים, רצו שהוא ירוויח, תרתי, מה יש? מה קורה? אז באמת סתם, רבים מקשיבים, מה קרה? למה שיזכה? הרי בסך הכל, בסך הכל לא הפסיד, אלא מה? כיוון ברגע, בוא נסביר את זה קצת מעט. ברגע שהוא הפקיר את החמור שלו, בעל חמור של המאה, הפקיר את החמור שלו, הפקיר אותו. זהו, הפקיר אותו, כי הוא ראה שהוא הולך לטבוע בנהר, אז הוא השיח דעת עומד, ועומד לטבוע, ואז הוא נעשה הפקיר אותו חמור. מה שאחר כך הוא יצא מהנהר, הוא יצא בתור הפקר, ואז הוא תפס אותו, זכר בינו הפקר. וברגע שהוא הפקיר אותו, התחייב, בעל המאתיים כבר התחייב לו, כיוון שהגמרנו, כי לא, אין חמור כרגע. הוא הביא את חמורו, כאילו נחשב, מה שאחר, אז הוא התחייב לשלם לו, חיוב, חייב. אחר כך בא, יצא על החמור שלו, ותפס אותו מדין הפקר. אז הנה הוא זכר, הנה רואים פה. אין פה, מהשמיים, כרחים הוא לקח כתוב. הנה רואים פה, שקורה, שאפילו, כיוון, כן, אפילו שהוא הרוויח פעמיים, מה קרה? מהשמיים אוהבים אותו, גם במקרה שלנו. במקרה שלנו גם כן מדובר פה, הקונה הראשון התחייב לשלם, בגלל שהביא אותו, סיים את הפעולה, התחייב לשלם, אחר כך בא הקונה. מהשמיים כזה חולה, אפשר להגיד. ואם כן, אם... זהו, לפי זה באמת יצא סיבוע שאפשר לחייב את הקונה הראשון לשלם. עכשיו בוא רק נדון, האם באמת, לא, האם לא נקרא, מדוע לא נגיד שלמעשה אולי מגיע להפיל דמי תיווך אפילו, כי הוא אילו, מדוע לא נאמר? יש כמה סברות לדחות את הדבר הזה. א', הוא לא התכוון בכלל לקבל דמי תיווך, הוא לא ירד על דעת כן. כך לא נוהגים לתווך. הכוונה, הקונה בא בעצמו פה, לא, זה לא תיווך, הוא לא הביא את הקונה ממש. פה הקונה בא מעצמו, בא מעצמו במזל. אז זה נקרא תיווך, אז זה אתה רוצה דיווך. ובעת הוא גם מגיעים לעוד דבר נוסף, הוא התכוון להזיק פה. מתווך בדרך כלל לא מתכוון להזיק, אלא בא להועיל. פה הוא התכוון להזיק לגזול. רק הוא ידע שיבוא פתאום מקרה כזה, מקרה שפתאום יבוא הקונה שם, הוא לא, לא ידע ולא תכנן. אז לכן בכלל לא שייך להגיד דמי תיווך במקרה כזה. לכן אנחנו באמת, דמי תיווך לא מגיע לו. באמת, השלום עבור הנסיעה, מגיע לו, הוא חייב לשלם, זה לגבי הדבר הזה. עכשיו, אם אנחנו פה מדברים כבר בנושא הזה, יש שאלה שדנו בגדולי העולם, מקור חיים, ועוד כמה פוסקים שם דנו בשאלה החכם צבי, ועוד כמה דנו בשאלה, שאלה שקרתה באחת המדינות, אחת המדינות קרתה, מדינה כזאת ששם אסור למכור משקאות חריפים. ככה יש חוק, חוק הזה. ומי שיתפס, מוכר משקאות חריפים, עונשו גדול מאוד, גדול מאוד, ישלם המון המון כסף, זה במקרה הטוב. ואדם אחד היה לו חנות של משקאות, וגם הוא היה מוכר את המשקה הזה שאסור על פי החוק, אבל מה מחביא אותו שם באיזשהו מקום שלא יראו אותו, לא שם אותו גלוי. ככה בא מול המדפים, אלא מה, כל מי שבא רוצה, יש לך משקה בשבילי חריף, כן, מוציא לו, כמה, תביא, 20 שקל, כוס, ככה עובד מתחת השולחן, שם את הבקבוק המשקה שאסור למכירה באותה מדינה, וככה היה עובד. כי דווקא הדברים האסורים, או דווקא הדברים לא טובים, דווקא הלעיתים, זה דווקא מושך הכי הרבה את הלקוחות. אנשים אוהבים, מה שיותר אסור, אנשים דווקא נמשכים אליו יותר. דברים מותרים, יש לך יותר, 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 זה זול בעיניך, לא מזלזל בזה, וזה לא, לא, חשוב לך, מסכן אותך, כנראה, תשמע, אם זה דבר חשוב, הדבר הנדיר, הקשה, דווקא אליו נמשכים בני אדם. טוב, זה הטבע של בני אדם. מה שקרה באחד הימים, אחד הקונים, שבר את הבקבוק, הפיל את הבקבוק ההוא, המשקיע הזה שאסור למכירה באותה מדינה, הפיל אותו בשוגג, הפיל את זה בלכאורה תיאורטית, הוא רוצה לשלם. אלא מה? מיד אחרי כן נכנסו שם הפקחים של באותה מדינה, שלחי המדינה, ובאו ובדקו לראות, ולא מצאו כלום. וקרא לו נס גדול, באותו בעל חנות שלא נתפס הבקבוק הזה, ככה ניצל בנס גדול מכנסות גדולים, זה במקרה הטוב אמרנו. חקירות, מי יודע מה יכלו לעשות לו. ואז הוא ניצול. אלא מה? הוא יצא בזה נקי, בעל החנות. אלא מה? הוא בא ואחר כך דורש מזה שהזיק לבקבוק נא לשלם לי. הוא לא כל כך התייחס לישועה שקרתה לו פה, אלא ממש, מה אתה רוצה? זה לחוד וזה לחוד. פה אתה שברת, התחלת לשלם, מה פותר אותך פה? מה יפתור אותך אחר כך? אחר כך ניצל, קרה לי נס, אבל אתה הזקת לשלם. ואז התחיל ויכוח בין המוכר הזה לבין זה ששבת הבקבוק, בין המזיק הזה. התחיל ויכוח ביניהם, זה הובא לגדולי ישראל, ביניהם ראיתי חלקו בזה כמה גדולי ישראל, בשאלה הזאת, אם חלק אומרים שהוא חייב לשלם, חלק אומרים שהוא פטור מלשלם, יש דיון ארוך בין הפוסקים בשאלה הזאת. זהו, אז הם, אבל כולם מביאים סיוע את הגמרא הזאת שאמרתי, של מה שאמרתי מנחות סמך ד', מה שאמרתי קודם, הביאו אותה גם בצירוף, הביאו אותה לפה, חלק אומרים שזה דומה לפה, חלק אומרים שזה לא דומה. יש אומרים, מישהו אמר שמחייב אותו בתשלום, אבל זה לא דומה. כי פה זה קרה, פעולה שקרתה זה אחר זה. זה אחר זה קרה, ולא קרה מיידית, זה לא קרה מזה, לכן יש מקום לחייב אותו. ברגע שהוא שבר, הוא התחייב. אחרי מיד הופיעו אל אחרי זה אחר כך. לכן זה לא דומה מהגמרא סמך ד'. לכן, ואחרים אומרים, לא, זה כן דומה. ואז נשארו מחלוקת בדבר הזה, אם באמת לחייב את המזיק או לא לחייב. לעניות דעתי, אני חושב שאני אגיד, למרות שאני קטונתי מפני כל הגדולים האלה, אבל אני אגיד את דעתי בעניין הזה פה. אני חושב שאם, למרות שזה קרה זה אחר זה, אבל אם זה קרה ממש סמוך, כוונה הוא שבר, ובקושי הספיקו, ומיד אחרי זה כבר הגיעו, נכנסו הפקחים. אז בזה יש מקום לפתור אותו. דווקא עם הזמן מסוים שבעל החנות יכל, אם היה שיודע שבאים הפקחים, אם היה זמן, מספיק היה לו זמן להחביא את הבקבוק, להסתיר אותו, יכל להסתיר אותו בחוץ דקה, חצי דקה או מסוים, הזמן להסתיר, זמן מסוים להסתרה, אז מה אתה רוצה? יכולתי לא שובר, הייתי יכול להסתיר, אתה לא. אבל אם מדובר שהיה זמן די קצר בין הכניסה שלהם, כאילו, אילו היה יודע, שנמצאים ממש קרובים לדלת, אני חושב שגם בעל החנות עצמו היה משליך את הבקבוק החוצה ושובר אותו עוד לפני שהגיעו הפקחים, למה הוא יחכה? שיבואו, יראו את הבקבוק ואחר כך יזרוק את זה? ודאי שהוא היה יודע, אם הם נמצאים ממש סמוך, קרוב, מתקרבים לדלת, מיד הוא היה כזה כל כך זורק, כי אין לו זמן להחביא את זה. מה, יש לו זמן להחביא? שווה לו להסתכן בקבוק שעולה 100 שקל מול העונשים והכנסות, שווה לו? גם הוא היה משליך את זה בידיים ושובר את זה. אז אם זה זמן כל כך קצר, שגם בעל החנות היה גם משליך את הבקבוק החוצה ושובר אותו, אז בהחלט אומר, שמע, אני עשיתי מה שאתה גם עצמך לכתחילה היית עושה. אתה גם היית רוצה, לא אתה מחכה לרגע שיראו, ייכנסו ויראו את הבקבוק ואז תשבור את זה. ודאי שלא היית עושה את זה, נכון? היית מקדים כמה שניות, כמה חצי דקה או זמן לפני כן, לפני שהם ייכנסו, שלא יראו בכלל את הבקבוק. נראה לי ככה אולי לחלק, אולי לפשר בין שתי הדעות שם, בין גדולי ישראל, לגבי הדבר הזה. אז אם כן, ראינו, למדנו שם שתי גמרות לגבי מנחות סמך ד' וסוף בבא קמא, למדנו שתי סוגיות, מה החילוק שיש ביניהם, שני המקרים. כן, ולפי זה באמת אנחנו, מה המסקנה שלנו? המסקנה שהנוסע הזה הראשון, הקונה הראשון הזה, חייב בתשלום, ככה יצא לנו פה, ואין ראיה כל כך מהגמרא. אחד, מלך המלך, חכם צבי מביא ראיה נוספת, מדוע לפתור גם את המקרה בשברת הבקבוק. הוא מביא שם, במקרה עם האחים של יוסף. כן, אחים של יוסף, ואחר שאביהם נפטר, כמובן נפטר, באו האחים שלו ואמרו לו, שמע, עשה אבי חציבה לפני מותו, עשה נא לפשע חטאת אחיך וחטאתם, וכל פעם מבקשים ממנו שיסלח להם ועל כל, ואז משה יוסף מרגיע אותו, אמר לו, שמע, אתם חשבתם עליי לרעה, אלוהים חשבה לטובה. כן, מה אומר לו? לא, ראי, למרות שאתם עשיתם, חשבתם לדברים רעים, עכשיו נראה, אבל כיוון שהתוצאה אחר כך יצאה טובה, אז אל תתייחסו לרע הזה, אין מה לייחס לכל כך, חשיב את זה כרע. ככה הוא הביא ראיה. טוב, כמובן שזה לא ראיה מוכחת, שזה קצת ראיה, אבל זה לא ראיה מוכחת, כי אפשר לדחות את הראיה הזאת. למקרה שלנו, למקרה שלנו. כן, זהו, לא נתנו אלא, בעזרת השם, לברך את כולכם, שהקדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה לכולם, רפואה שלמה לכולם. ולהצליחו שנזכה במהרה בימינו לביאת משיח וצקנו במהרה. תודה רבה לכולכם.